חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זוכרים את הסיסמה מתחילת המלחמה ביחד ננצח? היא שיקפה את תחושות רוב הציבור והיה רצון אמיתי להניח מאחורינו את המחלוקות הקשות שיפיינו את התקופה שלפני המלחמה, את המחאה. אבל כשהחרדה הקיומית התפוגגה, גם תחושת הביחד התמוססה, לא בשורות הלוחמים, אבל בעורף נתגלו שוב השסעים והבקעים והאשמות ההדדיות, ולכן אני שמח לכל גילוי של אחדות המופיע גם בימינו. ולכן שמחתי גם כשקראתי בארץ בערב שבת מאמר של ענת קם. כן, כן, ענת קם היא שגנבה אלפי מסמכים מסווגים מלשכת אלוף פיקוד מרכז, מסרה אותם לעיתונאי הארץ לפרסום בתקווה להוקיע את ישראל וצהל כפושעי מלחמה. אז היא הורשעה וישבה שנתיים בכלא והיום היא עובדת, תעשו פרצוף מופתע, במדור הדעות בארץ. לא סתם כותבת, עורכת במדור. דעותיה ועמדותיה משקפות כנראה את אלו של העיתון, והיא כתבה מאמר נלהב בו היא משבחת את הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, שאמר באותו שבוע כי היה הרבה יותר טוב אם הערבים היו שולטים בישראל, וכיוון שהיא אנטי-ציונית מובהקת, היא זיהתה את המכנה המשותף עם הרב החרדי הישיש, שמתנגד למדינת ישראל, מתנגד לציונות, לצהל, ובטוח שהערבים שונאים אותנו רק בגלל הציונות. היא מוכלת לו על דיני צניעות לילדות שמתאימים לדבריה לשלטון הטליבן, מוכנה להשלים עם ההפרדה באקדמיה, ודאי סולחת לו על ההתנגדות לגיוס, הרי בזה גם היא תומכת. הנה, מצאנו מכנה משותף בחברה הישראלית השסועה. השמאל הקיצוני עם החרדים הקיצוניים, אנטי-ציונות. בהצלחה שיהיה להם, אבל אולי בברלין או בניו יורק, למה במדינת ישראל הציונית?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הרעה. לפני 500 ימים, השעון המעורר של מדינת ישראל הפעיל אזעקות עולות ויורדות כשהתופת נחתה על אזרחיה בעוטף. הם נורו בעודם נמלטים מהמסיבה, מצטופפים במיגונית, נדקרו והוצאו להורג בממדים, נאנסו, עונו ונחטפו. מעבר לקריסה הטוטלית של השירותים הציבוריים מיד אחר כך, קריאת ההשכמה לא שינתה את התנהלותם של נבחרי הציבור והממשלה. המדינה לא הגנה על 939 החפים מפשע שנרצחו, 251 החטופים ואלפי הפצועים, והיא ממשיכה להפר את החוזה הבסיסי בינה לבין אזרחיה. לפעול למענם, לדאוג להם או לפחות לראות אותם. הכלל הראשון בדמוקרטיה שרבים בממשלה ובכנסת נוטים לשכוח מיד אחרי השבעתם אומר שהעם הוא הריבון ולא הם. המדינה קמה על ידי העם ולמען העם ולא למען שימור הקואליציה, השררה, הטינופים ההדדיים והעיסוק בתפל. 500 ימים לאסון הגדול בתולדות ישראל שריסק את האמון בין הציבור למוסדות השלטון ודבר לא קרה. לא הייתה רפורמה אזרחית מקצה לקצה שתקים מחדש את המנגנון הציבורי שהתפרק, לא נבנה מחדש עמוד שדרה ממלכתי שיחייב את השלטון כולו ויאחד את העם תחתיו. גם המצב בצהל לא יותר טוב, שיקום ההרתעה וכוחו של הצבא התאפשרו בזכות מסירותם ואוז נפשם של החיילים בסדיר ובמילואים, ולא בגלל איזו רוויזיה אמיתית שנעשתה שם. 500 ימים עברו משמחת התורה הכי עצובה שהייתה כאן, והפער בין השלטון לריבון הולך ומתרחב. לא מהחמאס, חיזבאללה או איראן אנחנו צריכים לחשוש, אלא מהאדישות והאטימות כלפי האזרח הפשוט.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
אני רציתי הערה על ענייני ענת קם, שאני לא מסכימה עם כל מה שיקראת. עכשיו את אומרת, אני מסכימה איתך ולא איתה, כיוון שאני חושבת שהחרדים הקיצוניים, מקומם אינם בינינו, לפחות עד שהם יקבלו על עצמם את עול הדמוקרטיה הישראלית והריבונות הישראלית, אבל אתה יודע, תמיד יש את הלבטים, האם אדם שריצה את עונשו, יכול לחזור ולשמש כאחד האדם, נכון? ולחזור גם לעבודתו. ואנחנו רואים גם בשמאל וגם בימין אנשים שריצו את עונשם בכלא וחזרו לעיתונות. אז לכן, בנקודה הזאת אני פחות מסכימה איתך, כי אין מה לעשות. אבל בשאר הדברים, אתה צודק לגמרי.
אין לי בעיה שהיא חזרה לעיתונות, והיא גם מצאה בית אידיאולוגי.
אותו דבר גם חגי סגל, אתה יודע, שעבר, שהיה במקור ראשון, ועשה דברים לא פחות חמורים. לכן אני אומרת שדווקא על זה לא הייתי מתעכבת, כן הייתי מתעכבת על המהות, והמהות היא איומה ונוראה. אני לא רוצה שערבים ישלטו פה, ואני לא רוצה שאותו רב לנדאו יגיד לי מה לעשות.
מה שהפתיע אותי באמת שהיא שייכת לעיתון מאוד ליברלי בדעותיו, והיא מוכלת על כל הדברים האלה בשביל לשתף פעולה איתו. כלומר, היא מדברת על דיכוי נערות ודיכוי נשים ואפליה והפרדה באקדמיה, ואומרת, אבל הכל שווה. הכל שווה בשביל שלא יהיו משיחיסטים פה וש... נשתף פעולה איתם, אבל זה בסדר.
נכון, אנחנו כמובן יכולים...
ביום שקשה למצוא דברים טובים, הנה,
בכוח
מצאתי משהו טוב, עכשיו חדשות.
נכון.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד וליאת רון.
אנחנו לא לבד, ליאטרון, אני, האורחים והמפיקים שלנו, זה העיקר, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי לשידור שקד וולפין. איך את ציינת את היום ה-500 לפתיחת המלחמה?
האמת שאני ציינתי גם היום בשידור שלי בבוקר ברדיו צפון, בככה בהזדהות עם מה שעובר על משפחות החטופים, החללים ביום הקשה הזה, ונשאתי גם עיניים למה שהולך לקרות מחר. מחר שני אירועים בצפון, אחד סיום הערכת הפסקת האש בין צהל לצבא לבנון, בוא נגיד ככה חיזבאללה, שמאוד מדאיג אותי, והדבר השני שיתרחש מחר זה בחירות בצפון, שאף אחד בכלל לא זוכר שהן מתקיימות, אבל כן, זה צירוף מקרים מטופש מאוד, אבל כן, אתה יודע.
טוב, בואי נתחיל לעבוד.
יאללה.
נאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים יפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
שמעתי שנתניהו היום נאם באיזה כנס בירושלים, ואמר נחסל את החמאס, נסיים את העבודה. עכשיו, תגיד לי, מה הוא יוכל לעשות שהוא לא עשה עד היום?
קודם כל, זה מלחמה שנמשכת כבר 500 יום, כמה זה יוצא? שנה
כן,
וחצי?
כן.
בעיניי זאת מלחמה שהייתה צריכה להיות אולי שליש מהזמן, ולהסתיים בחיסולו של החמאס. ארי, אתה יודע בדיוק מה זה, וליה, אתם יודעים בדיוק מה זה רצועת עזה. 360 קילומטר מרובע, כמה שלא יהיה מתחת לאדמה. אם צהל היה פועל בעוצמות המירביות שלו, המלחמה הזאת הייתה מסתיימת מזמן. אז אומר ראש הממשלה, צריך לסיים את מה שהתחלנו. אלא מאי, במהלך המלחמה התחילה בזה, במחדל הנוראי של 7 לאוקטובר, שבמסגרת המחדל הזה גם חטפו לנו את האזרחים שלנו, ילדים, נשים, והטרגדיה הזאת, צריך לפתור אותה איכשהו. אז עכשיו את המעגל הזה, את הריבוע הזה, צריך לסדר איכשהו. אז אומר נתניהו, אבל לפחות מה שאני מבין, שבסופה של המלחמה, חמאס לא יהיה בעזה. עכשיו אני אומר לך, ובעיניי זה יעד, לא רק שהוא יעד המקסימלי, הוא היעד היחידי האפשרי. אין מצב שהחמאס הזה נשאר ברצועת עזה כארגון טרור.
אז אני רוצה להכניס לך עוד איזה... רגע, שנייה.
אבל זה צריך להכניס לתוך, לתוך עוד מילה אחת, לתוך מערכה שכוללת בתוכה גם את החזרת החטופים. נכון? זה מורכב. אבל זה מה שיש לפנינו עכשיו.
ומה שיש לפנינו עוד היום, אריה ויפתח, זה שפיצוץ נשמע בעוטף עזה ככה לפני משהו כמו שעה, שעה וחצי. ואנשים כמובן קפצו, 500 יום אין, איך נאמר, דרך נהדרת יותר מלחגוג את 500 היום בפיצוץ כזה, ואז בצהל הודיעו שזה חזלש, מדובר באימוני חמאס מעבר לגדר.
אימוני חמאס.
אימוני חמאס מעבר לגדר. ואני שואלת את שניכם,
מה את רוצה? הם לא תקפו, הם רק מתאמנים.
אני מודה לך מאוד. אז בוא תענה לי, בבקשה.
אני אענה לך. לא סתם אמרתי שאת המלחמה הזאת היה צריך לסיים אחרי כמה חודשים. ואני אומר לך זה כמפקד בו היבשה לשעבר. אבל נבחר רעיון מבצעי, שבעיניי הוא רעיון מבצעי, לכל הפחות לא מיטבי, לדעתי גם פחדני, כתוצאה מהטראומה של השביעי לאוקטובר. ואז לא, בשלב, דבר ראשון נלחמנו באופן טורי מצפון לדרום. אני לא מכיר מלחמה מהסוג הזה, מכל הרחב והכבוד. זה תקלה מספר אחת. אם היינו כובשים בשבועות הראשונים את רפיח...
תקלה של מי? יפתח, תקלה של מי? תקלה של מי?
תקלה של הדרג הצבאי, ומי שאישר לו זה הדרג המדיני. אבל במדינת ישראל אין מצב, אין כלים לדרג המדיני לבוא ולהגיד לצד, שמע, תשנה את הרעיון המבצעי. זה לא עובד ככה.
מה זאת אומרת? הרי הדרג, בוא תלמד אותי, כי גם אתה, ארי, אתה
לא,
גם...
הייתי בדיונים האלה, הצבא בא ואומר, יש שלוש חלופות. לא. אחת, זה שישמידו את ישראל, אוקיי. השנייה זה שאנחנו נשמיד את כל העולם, והשלישית זה מה שאני יודע לעשות.
יפה.
אני יודע לתקוף מצפון לדרום.
והדרג המדיני אומר, וואלה, מה באמת, יתקיפו את ישראל, יחריבו את העולם, והדבר השני, בוא, הדרג המדיני לא מדובר שם על מטומטמים, בוא ניתן להם... נו, באמת...
תני לי להשלים.
בבקשה.
התקלה השנייה זה הרעיון המבצעי שנבחר בהרבה חודשים האחרונים, וזה רעיון מבצעי של פשיטות. אין דבר כזה. עכשיו, גם זה, אין את הכלים לדרג המדיני לבוא ולהגיד לצה"ל תעשה אחרת. זה מה ששם צה"ל שלך, זה עניין אופרטיבי. את שואלת אותי, זה לשלם כל פעם את המחיר מחדש. את הרצועה הזאת היה צריך להשתלט עליה ולהישאר ולא לאפשר לחמאס להשמיע את הפיצוצים שהוא מסביע עכשיו.
אז זה כבר הדרג המדיני, לא הדרג הצבאי.
לא, זה לא משנה מה תגידי. אני יודע מה זה, כשבא הדרג הצבאי, עם כל המטה הכללי, ושם על השולחן רעיון מבצעי, קשה מאוד
אבל זה לא רק הרעיון המבצעי, יפתח.
הדבר השלישי,
אבל אתה הזכרת שיש שם חטופים. הצבא, גם אם הצבא יבוא ויגיד, אני יכול להיכנס עכשיו עם חטיבת טנקים ולהפסיק את אימוני החמאס, אני יכול, אבל תדעו לכם שהם עלולים להרוג את כל החטופים. אז מה אתה עושה? אתה ממשלה, מה אתה עושה?
זה לא היה ב-day one. אם אנחנו היינו נוקטים,
לא, אני מדבר על היום.
בתמרון עצים, היום אתה צודק ב-100%. אני לא מדבר על היום, יותר פעולה אני מדבר על היום, עוד מרכיב אחד שבעיניי הוא תקלה, זה הנושא של הממשל הצבאי. נכון שזה החלטה של הדרג המדיני, אבל בא הדרג המדיני, בא הצבא ואמר לדרג המדיני, אני לא יכול לעשות את זה. זה צריך עוד 18
עובדות. לא אומרים אני לא יכול, התשובה היא הרבה יותר מעצבנת, אני לא יודע. את זה אני לא יודע לעשות, מה אתה לא יודע?
ולכן השארנו במו ידינו את החמאס, כשליט ברצועת עזה. עם זה אנחנו מתמודדים עכשיו, כשיש ברקע חטופים שחייבים להחזיר אותם. לכן נורא מורכב. את שואלת אותי מה צריך לעשות, צריך להשלים את הפעימה הראשונה, הלשונה, ולהביא כמה שיותר חטופים הביתה. אם אפשר להאריך את הפעימה הראשונה בעוד מספר שלבים כדי להביא עוד חטופים, אני הייתי עושה זה, גם אם היינו ממתנים עוד קצת, ובמסגרת המסע ומתן, על החלק השני של העסקה, צריך להחזיר את כל החטופים שנשארו מצד אחד, ומצד שני החמאס צריך לפרוק את נשקו. את שואלת אותי אם זה יקרה, סיכוי לא גבוה. אם זה לא יקרה, לא תהיה לנו ברירה, אלא לעשות את זה במסגרת תחימה לתוך רצועת עזה.
עכשיו אני רוצה, כן, רוצה להפנות עיניים, רגע, אני רוצה שנספיק.
לא מעלה על דעתו שהחמאס יישאר ברצועת עזה, אחרי מה שהוא עשה לנו.
אוקיי, אני רוצה רגע שנצפה צפונה, אם לא אכפת לך.
בבקשה.
אתם יודעים, אני ככה, כמה פעמים בחודש האחרון קיבלתי בערב כל מיני הודעות, מכיוון שאני משדר בצפון, פטיש אוויר. ולא הבנתי מה זה, חשבתי זה משהו חדש, זה איזה שהם הודעות על פטיש אוויר שקורה שם. מסתבר שהיו 5 כתב"מים
שאסור היה לדבר עליהם.
שאסור היה לדבר עליהם, ועכשיו מדברים עליהם. ומחר מסתיימת הערכת הפסקת האש. ואפס התושבים בצפון לא ממש מרגישים עם הכתב"מים הללו, ובכלל האמל"ח שאתמול סוכל, והפעולות והסיכולים של בכירים בחיזבאללה עדיין לחזור הביתה.
תראי, בצפון אין חטופים. זה מזלנו הגדול.
ברוך השם.
ובצפון החיזבאללה חטף את המכה הקשה בתולדותיו. כדי שנשמר את ההישג הזה, וכדי שנאפשר מציאות ביטחונית שתאפשר לתושבים שעוד לא חזרו לחזור הביתה, אני לא רואה מצב, פשוט לא רואה שבו צהל נסוג לגבול הבינלאומי. אני הייתי מרחיק את הגבול הבינלאומי, אני הייתי בונה מערך מוצבים בנקודות האסטרטגיות, למעשה משמר את קו, נקרא לזה, קו הבטחה מבחינה מבצעית, לעוד הרבה מאוד שנים קדימה.
אבל חמש נקודות שצהל נשאר בהם, זה מספק את הסחורה?
לא. אבל זה המינימום.
אבל זה לא, אבל זה מינימום כדי לחזור הביתה, יפתח.
אז אני אגיד לה. המשלים של זה, זה אולי המבחן העיקרי, וזה אפס סובלנות לכל הפרה במובן של בניית תשתית מחדש, של 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 בנייה של העברה של תחמושת ושל חזרה של מחבלים לדרום, וזה ייבחן לא בחודש הקרוב, זה ייבחן בשנים הקרובות. אני אגיד לכם למה. תראו מה קרה לנו ב-2006. היינו במלחמת לבנון השנייה, נתנו מכה, לא כמו המכה הזו, אבל נתנו מכה מאוד כואבת לחיזבאללה. מה עשינו אחר כך? חזרנו אחורה, עצמנו את העיניים, ואחרי 18 שנה, החיזבאללה היה במצב דרך פי 5, יותר, חזק יותר מה שהוא היה ב-2006. אסור שזה יקרה. ולכן, כתשובה ארוכה, אבל אם אני מקצר אותה, צריך לשמור על רצועת ביטחון, שתהיה מינימלית, אבל שתבטיח את ההגנה על תושבי הצפון, ובמקביל, בשום פנים ואופן, לא לאפשר לחיזבאללה לבנות את הכוח שלו מחדש.
כן, אתם יודעים, המבחן הראשון, אנחנו חייבים לסיים,
מעל הכל לא דיברנו על הדבר אולי הכי חשוב, מבחינה אסטרטגית, איראן.
כן, אבל אנחנו לא נוכל להרחיב על זה עכשיו לצערנו.
אין מצב שאיראן תהיה גרעינית, כי אחרת לא עשינו כלום.
אוקיי, נודה?
וזה לא יהיה בהסכם. זה יהיה רק בהתקפה.
כן, נראה שלא יהיה בהסכם. תודה רבה, אלוף במילואים יפתח רון-טל. תודה רבה.
כל טוב, ערב טוב.
כן, עכשיו, כן, תודה. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לחיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול. חיים, אתה איתנו?
כן.
היי.
שלום.
ערב טוב. תגיד, איך עבר לך היום הזה? 500 ימים לשבעה באוקטובר.
עוד לא עבר, ליאת.
איך עובר עליך, נכון? סליחה.
זה קשה, בבוקר היה עצרת בבארי שהגיעו ממועצת שער הנגב ואשכול, וגם תלמידים מבתי הספר, וזה היה קשה, היה שקט, יש המון שקט, אני לא יודע להסביר את זה. והשאלה הבסיסית, מה שלומך, היא בכלל בקושי נאמרת שם, כי גם אין תשובה לזה. אבל אני חושב שהשקט הוא הדבר ששולט באזור. אני לא מדבר על שקט צבאי, אני מדבר על שקט שלנו.
שלכם.
בני אדם, כן.
500 ימים בגיהנום, 500 ימי גיהנום, זאת הייתה הכותרת של העצרת.
ליאת, אין תחושה לזמן, לא יודע אין לזמן. אתם קמים בבוקר, יש לכם סדר יום, לכל בן אדם שלא עבר את מה שאנחנו עבר, לנו אין תחושת זמן. אני לא יודע איך להסביר את זה יותר טוב מזה, כאילו יום זה נראה לפעמים כמו שנה, וה-500 יום זה כאילו אתמול רק היה הטבח בבארי. אנחנו מאבדים משהו בדבר הזה.
חיים, אחרי הטבח היו מתושבי העוטף שאמרו, אנחנו נחזור כשיהיה לנו נוף לים. יש התפכחות מהתקווה הזאת, או שאנשים אומרים, זה עדיין אפשרי וצריך להשיג את זה?
כן, אנשים אומרים את זה. אין חמאס שם. לא באמירות שאתה אמרת, כאילו רוצים מגרש חנייה או רוצים לראות נוף לים, אלא אין חמאס. אני אגדיר את זה הכי פשוט שיש. החמאס זה לא ארגון טרור, זה מחמאה להגיד שהם ארגון טרור. החמאס אלה רוצחים, ולכן הם לא יכולים להיות בשכנים שלנו, בשום פנים ואופן. רוצחים לא יכולים לחיות לידינו. ארגון טרור, זה אמרתי לכם, זה בסופו של דבר ירגו את זה, לא רוצחים. את הרוצחים צריך להעיף. אז לא יכולים להיות לידינו, נקודה.
כלומר, טרנספר. כי אני מניח שחלק גדול מהרוצחים, אלה עם התעודות, הנוחבות שהם בידינו, יוחזרו לעזה במסגרת החזרת החטופים. אז הרי הם שוב יהיו השכנים שלנו, אז מה הלאה?
אני לא איש ביטחון, אף פעם לא הייתי, אני רק הייתי איש של קהילה ואיש של אנשים ואיש ציבור, שאני בעצם דרשתי ממשלת ישראל את הביטחון. אני לא יודע איך עושים את מה שאני אומר, אבל זה מה שאנחנו רוצים. או שזה טרנספר, בבקשה, מרצון, או איך שרוצים.
אכפת לך, אגב, אם יהיה טרנספר בתור מי שהחזיק בדעות שמאלניות בעבר?
אני לא יודע מה זה שמאלניות, כי את חוזרת עכשיו למה שהיה לפני השביעי.
נכון, לא, נכון.
אני לא מוכן להיכנס לשמאל וימין, כי...
לא משנה, היום זה אכפת לך? זה השתנה משהו בתפיסת העולם שלך לגבי טרנספר? הרי פעם אסור היה להגיד את המילה הזאת בכלל.
אני רוצה להסביר מה השתנה. קודם כל השתנה הנושא שבעצם לעולם לא יהיה לנו הסדר מול שכנים שהם רוצחים. זה חד משמעית. הדבר השני שהבנו, שכלכלה לא קונה אידיאולוגיה. זאת אומרת, כל מה שכל הזמן אמרו לנו, גם הממשלות וגם כשאני הייתי ראש מועצה, שאם יהיה להם מה להפסיד, הם לא יירו עלינו ולא יעשו טרור, גם זה קרס באותו רגע. וזה שני הדברים העיקרים שקרסו. עכשיו, אם יהיה ביטחון, ואנשים ירגישו שבאמת אין יותר רוצחים, אז גם יחזרו לקיבוצים ולמושבים, יחזרו לישובים. את לא יכולה לדרוש ממשפחות עם ילדים לחזור למקום שמרגישים שלא בטוחים. תחושת הביטחון זה כבר העבודה שלנו כתושבים. זאת אומרת, להקנות את תחושת הביטחון זה משהו רגשי פנימי. להקנות ביטחון זה ממשלה וצבא.
הזכרת את חזרת התושבים, ויש קיבוצים אחדים שלא חזרו, וזה ייקח עוד זמן, ומדברים על לפחות שנה. הקצב יש... נראה לך הגיוני?
כן, אני אסביר לך למה. כי אנחנו בסוף חיים במדינת ישראל, שכל בנייה לוקחת פי שתיים זמן, למשל בכל מדינה אחרת. יש 13 יישובים שעדיין לא חזרו, מתוכם 8 חוזרים עד יוני, זה תמיד כפוף לשנת לימודים, כי הילדים חייבים לסיים לימודים איפה שהם נמצאים.
כן, בדרום, בצפון לא מסתברת.
לא, אני מדבר על הדרום.
לא, אני אומרת ככה, אני נותנת איזה הערה קטנה, כן, שבצפון זה לא חשוב, בדרום זה חשוב.
וישארו 5 יישובים שבעצם יחזרו או לקראת שנת הלימודים של ספטמבר 26, אם יספיקו, או ספטמבר 27. עכשיו אני אסביר. אם ניקח דוגמה את בארי, יש 150 יחידות דיור שצריך להרוס ולבנות מחדש. הדבר הזה, איך שלא הופכים אותו, זה תהליך של 3 שנים לפחות. עכשיו, אתה גם צריך לעשות את התכנון, גם לעשות את ההיתרים, וגם בסופו של דבר גם להחליט מה נשאר.
לא הייתה יכולה להיות הוראת שעה פה, מצב חירום, עושים את זה בחודש?
אוי, נו.
זה לא היה אפשרי?
אוי, נו, באמת, אריה, תתעורר. אריה,
אפשר לעשות את
הדברים. לא, אני שואל אם לא רצו או שהתאבנו.
לא, לא, רגע, אפשר לעשות את הדבר הזה, אבל בסוף אתה מגיע להנצחה. הסרט הזה, שנקרא ההתחדשות של היישובים, מתחיל מהסוף. מה אתה משאיר לדורות הבאים, מה אתה משאיר לקהילה? יש רובדים של הנצחה של משפחה, של קהילה, של אזור, של מדינה, ושל יד ושם, מה שנקרא, לכל העולם. מה אתה משאיר? האם אתה מעתיק את זה מהקיבוצים, מהמושבים למקום כמו הנובה, ניטרלי לחלוטין, מנסרים, או שמורדים את הכל? כי יש קולות שאומרים, אנחנו לא חוזרים, אנחנו רואים את הזוועות האלה. נכדים אומרים, אני לא רוצה להיות הבית של סבא וסבתא. אתה לא יכול להחזיר לשם משפחות אם הם כל הזמן רואים את הזוועה. זה לא עובד, זה משהו...
אבל אני חושבת שזה לא רק זה, לצערנו, אנחנו יודעים איך הבירוקרטיה הישראלית עובדת, והיא עובדת לאט ומסורבל.
אם מותר לי להגיד, אני יודע לבקר ממשלה, ואני יודע לבקר גם את תקומה ולבקר את כולם. דווקא הדברים האלה יחסית הולכים מהר מאוד. אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך אירוע רגשי, לנו קשה כבני אדם לקבל את ההחלטות.
אתה יודע, אתה אומר לי דברים שמצד אחד מאוד מסמכים אותי, ארי, אני חייבת שתף אתכם בזה, כי זה מוציא אותי מדעתי. זאת אומרת שכן, תקומה עובדת, וכן, יש דברים שמה שזזים קצת יותר מהר. אני שומעת דברים שלעיתים תוקעים את התהליכים שתקומה מנסה לקדם, אבל ניחה. אבל בצפון, חברים, זה עולם אחר לגמרי. שום דבר לא עובד, שום דבר לא מתקדם.
ושם גם אין הסיבה הרגשית.
אין כלום, זה סתם.
אבל רגע, ליאת, אני רוצה להסביר משהו שהוא נורא חשוב. אני רוצה לדמות את הדבר הזה כמו למישהו שעבר התקף לב. מי שעבר את התקף לב, עבר את הניתוח, הוא אחרי. מי שנמצא לפני הניתוח, או אלה שלא חוו את זה, הם מפחדים שיהיה להם התקף לב. זה בדיוק מה שקורה בין הצפון לבין הדרום. אנחנו כבר אחרי ההתקף. אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מקום שבא ואומר, תביאו לנו ביטחון, אנחנו רוצים לחזור
הביתה. אותו דבר בצפון.
בצפון רוצים לחזור,
אבל... עכשיו אנחנו רוצים גן עדן, כי גיהנום כבר היה לנו.
כן, האמת היא שכשהם רואים את הגיהנום שהיה בדרום, הם אומרים לעצמם, הגיהנום אצלנו לא יהיה הרבה יותר נוח.
אני רוצה רק משפט אחד, אם אפשר, כי אני מבין... תראו, כן. אני, היום אנחנו 500 יום, אנחנו דיברנו על הרבה נושאים, אבל לא דיברנו על החטופים.
נכון.
הדבר הכי חשוב בעולם זה הערכים של מדינת ישראל. אומה נבנית על ידי ערכים, היא לא נבנית על ידי פוליטיקה ואינטרסים. הערכים האלה הם אלה שהביאו חיילים, 850, שנפלו במשפחות שכולות מתוך ערכים, לא מתוך רדיפה פוליטית באיזשהו מקום. לכן אני בא ואני אומר, צריך להיות ראויים לקורבן הזה, וצריך לשחרר את החטופים. מגיע להם את החופש הזה. מגיע להם לראות ולחבק את המשפחות, ומגיע למשפחות לקבור את היקרים מכל שנמצאים בתוך רצועת עזה. בלי זה אין תקומה לעם ישראל. אנחנו מדינה שחיה על ערכים. היא נבנתה על ערכים. היא נבנתה על ידי מקורות התורה, ונבנתה על ידי זה שיש לנו ערבות יהודית, אחד כלפי השני, וזה אחד הדברים החשובים ביותר שיש. בלי זה אין תקומה למדינת ישראל, אני אומר לכם, וזה שווה בתוך האחדות והלכידות החברתית יותר מפצצת 100 טון שארצות הברית לא מסוגלת לתת לנו.
חיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, תודה רבה לך.
כל טוב.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר.
ויושב ראש פורום קו העימות, לא פחות חשוב. שלום שלום.
ערב טוב, ליאת ואריה.
משה, דיברנו עכשיו עם חיים ילין על ענייני השיקום בעוטף עזה, וככה ניסיתי לעשות את ההקבלה המתבקשת לגבי נושא השיקום בצפון, שאינו מתקדם ולו במילימטר. אתה מחר צופה את, איך נגיד, שיירות השמחה של חיזבאללה אל מול הגדר, לרגל סיום הערכת הפסקת האש?
לפני הפסקת האש, ליאת, אני הקשבתי בקשר רב לחברי הטוב חיים ילין ולאמירות שלו, הוא דיבר על כך שבדרום הם אחרי התקפת לב, הוא צודק, הם אחרי התקפת לב, אנחנו בתוך התקפת הלב, ואנחנו זקוקים לדפיברילטור, להצלת חיים. זה ההבדל כך.
יפה.
אם אנחנו עושים את ההקבלה, אנחנו בתוך התקפת לב, אני נמצא עכשיו בתוך כנס ברעננה, בחברת סאפ, שיזדו אותו החשב הכללי ביחד עם הפורום של העסקים בראשותו של דובי אמיתי, ואני מסתכל על הקהל הקסום הזה שבא לפה לייצר מעגלי שיח, כדי לעודד צמיחה בצפון, ושאני שואל את עצמי כל פעם מחדש שהייתי כחולם או כאוזה. חבר'ה, מחר תמה הפסקת האש, ליד מלווה אותנו שנים רבות. אני בן אדם אופטימי ללא תקנה, אבל כדי שאנחנו נוכל לומר לתושבים שלנו, אתם רשאים, זכאים, מתבקשים לחזור לבתים שלכם, אנחנו צריכים שלא יהיו 5 נקודות לאורך הגדר, מראש הנקרה ועד מטולה, שבעצם יעברו עין צופיה למה שהולכים לעולה לנו שוב פעם תושבי דרום לבנון, בכסות של חיזבאללה כזה או אחר, או, 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 או חוליות רידואן. אנחנו צריכים להבין שיש שם בצד השני ממשל חלש, ממשל שלא שולט, אבל מאידך הבעיה היותר גדולה היא, זה בעצם יש שם צבא לבנון שמורכב שליש ממנו מאנשי חיזבאללה. וכדי שאנחנו נוכל להסתכל נכוחה למציאות ולהגיד, אנחנו יודעים שבצד השני יהיה שקט, אנחנו צריכים להבטיח שהם לא יחזרו לבתים שלהם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע.
במהלך המלחמה דיברו על הרבה שצריכים יהיה ליצור רצועת ביטחון.
נכון.
והחמש נקודות זה מין... שמחת עניים, איזה 5 נקודות שנשארו, מס שפתיים,
פלסטר על שבר, כן, אם דיברנו.
אבל מסבירים לך שהעולם לא נותן לנו, כלומר, היינו רוצים, זו הייתה הכוונה, עד הליטני, אבל העולם לא נותן. מה אתה אומר?
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
כן.
תראה, לא. נער הייתי וגם בגרתי. באמת, באמת. אנחנו כל הזמן עוסקים בעולם ובאירופים ובאמריקאים. בוא נתעסק פעם אחת בעצמנו. מי התקיף אותנו בשמונה באוקטובר? אנחנו? החיזבאללה. מי פגע, דרס, הרג, חילל בעוטף עזה? הנוכבות. אז מה, אנחנו לעולם נשאר כאלה שמתגוננים? בואו, די. בואו נעצור את המתודה הזאת של מגננה, מגננה, מגננה. בואו נעבור מדיפנס למתקפה.
עוד מעט תתחיל לדבר כמו טראמפ. מה יהיה?
לא, אני לא מדבר כמו טראמפ, אני מדבר כמו משה דודוביץ', בנאדם שלא רודף מלחמות, אבל ספגנו, איבדנו, נחלנו לא מעט אכזבות וכישלונות כתוצאה ממדיניות רופסת, וזה הזמן שנראה שמדינת ישראל היא מדינה איתנה, מדינה שיודעת את דרכה, מדינה שיש לה אמירה מאוד מאוד ברורה, לא עוד פגיעה, לא בתושבי הדרום, לא בתושבי הצפון, גם לא בתושבי קו התפר.
אז מה עושים, תגיד? נניח מחר, שוב, אני חוזרת לאותן תהלוכות שאתם מצפים להם, אין מה לעשות, עם מי שאני מדברת בצפון, כולם יודעים שמחר הם יעשו את זה, צריכים לראות בהם, צריכים לתת להם להתאמן, ולעשות את התהלוכות כמו שחמאס עכשיו מתאמן, ככה מסתבר בדרום? מה צריך לעשות?
לא, אני חושב שלפיקוד צפון יש את כל הלגיטימציה, לעשות דבר אחד מאוד מאוד ברור. כל מי שחוצה בתצורה כזו של תהלוכה, או בתצורה כזו של מפגן צבאי, או בתצורה כזו של דגלים של חיזבאללה, את נער הליטני דמו בראשו. פשוט. יש
אבל תראה, כנראה ששוב...
בוא נשדרג אותה.
כנראה שהמדינה שוב התמכרה לשקט, כי שלושה, ארבעה חודשים כבר אין רקטות מלבנון על יישובים במרכז הארץ, בצפון. ויגידו לנו, אם אתם תראו על התהלוכות, עוד פעם יעופו רקטות, מה יהיה?
אז אני לא מפחד, לא מרקטות, צבענו רקטות בבורקנים, ובורקנים, ודאונים, וכדבמים,
ופטישי אוויר, ופטישי אוויר, כן.
צבענו במשנה וחצי, 500 ימים מלאו למלחמה הארורה הזו, הגיע הזמן שאנחנו נסיק לפחד, אנחנו נתחיל להרים את הראש ולומר דמו בראשו, שכל מי שחושב לנסות את חוזקה ואת חוסנה של האוכלוסייה בצפון ושל צהל.
מה קורה בראשון במרץ? מה אתה אומר לתושבים שלך? כי לי אמרת לפני כשבוע שאתה לא הולך לפתוח את מערכת החינוך, כיוון שמשרד החינוך חייב או לא שילם לכם עדיין 10 מיליון שקלים.
20 מיליון שקלים.
סליחה רבה, מה זה מתנצל? סליחה, 20 מיליון שקלים. על כך שפתחתם בתי ספר למפונים.
את שאלת אותי למה אני לא מגיש בגץ נגד הממשלה. אמרתי שבמה שאני לא מאמין שיקרה, אני לא רוצה להשתף עליו ולמרות שליבי ליבי איתם. בסוגיה הזאת אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. והיה במשרד החינוך, ואני כדי לא להגיד, שאני התרעתי בשער וצעקתי וביקשתי והתחננתי. הייתי אתמול במשרד החינוך, ובשבוע שעבר התרלתי את משרד החינוך. ולאורך כל השבוע אני אפנה לכל גורם במשרד החינוך, לומר, אין לי שום כוונה להשבית את מערכת החינוך, אלא אם כן, שוב פעם תוכיחו לי, שאתם רואים אותנו כשקופים, כשאתם לא יודעים לעמוד מאחרי ההבטחות ומאחרי ההצהרות שלכם.
אבל פה אתה מדבר על כסף שהמדינה חייבת לך, לא על הביטחון שדיברת עליו קודם, שאין לאנשים.
בניתי לילדי...
כן, אני יודע, והמדינה חייבת לך, אני לא מתווכח על זה בכלל. אבל פה הטיעון שלך הוא טיעון כלכלי-כספי של חוב, ולא טיעון ביטחוני שהעלית קודם.
גם וגם, אתה יודע, יש מהכל, אל לא נפקפח אף אחד.
תראה, אם הטיעון הביטחוני לא יודע להחזיק מים, בטח כל שכן טיעון כלכלי לא יודע להחזיק את עצמו כשממשלת ישראל מתחייבת, שר מגיע, המנכ״ל שלו מגיע, מנהל סמנכ״ל התשתיות שלו מגיע, מצטלמים כולם, ועכשיו צריך לפרוע את השטרות, כולם נעלמים. אנחנו לא נאשר את זה, די, אנחנו לא אזובי הקיר, אנחנו לא שקופים, ואנחנו גם מצד שני גם לא רופסים ונרפים. אם המשרד לא יודע לעמוד מאחרי ההצהרות שלו, מאחרי התמונות המרהיבות שהם הראו בכל פינה, איך לומדים תלמידים בצורה מאולתרת, בצורה ארעית, ומרימים ראש, ועכשיו הם מתחמקים מהאחריות שלהם, אז ימצאו אותנו עומדים מולם בצורה מאוד מאוד ברורה. ו...
בקיצור, אתה אומר, עם השורה התחתונה, משה, אתה לא קורא לתושבים שלך לחזור בראשון במרץ, לא רק בגלל הביטחון, אלא גם בגלל שמערכת החינוך תהיה סגורה, אם אנחנו מחפשים איזושהי כותרת.
אם הכותרת שלא קורא להם לחזור, הכותרת שלי, אני קורא להם לחזור אחרי שיהיה ביטחון, חינוך, כלכלה וחברה.
אתה מאמין במשיח. אוקיי, משיחיסט. תודה רבה.
הוא מתפלל שם בקבר שם ליד הגבול. תודה משה דודוביץ'.
תודה רבה. הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה יודע, בספר דברים נאמר על משה רבנו שהוא נפטר מן העולם בגיל 120, ואז מברכים אנשים שתזכה לחיות עד 120. אני מבין שהעדכון של הברכה הזאת זה שתזכה לחיות עד אחרי המשפט, אפילו עד אחרי הערעור, שיהיה לך לבריאות.
שיהיה לך לבריאות. אני באמת חושב שהנימים שלי יבואו עוד לצפות במשפט הזה, בקצב הזה.
עשו חשבון כמה זה לא הולך לקחת עכשיו, 100 שנות אור?
כפול, בריבוע, כן.
תראו, אבל תראו, בואו שניה נתחיל מהסוף, כי אתם מדברים על ההתחלה. מה שקרה זה שבאמת לפני בערך, נקרא לזה שעה קלה, בית המשפט המחוזי נאתר לבקשתו של נתניהו, למעשה הוא מצמצם את ימי העדות שלו ליומיים, אבל הוא אומר לסנגור שלו, עורך דין המתחדד, ביום השלישי והנותר, אתה תביא בבקשה עד אחר הגנה, הרי יש עדי הגנה גם, לא רק נתניהו יעיד, הם רוצים להעלות את המדברים, נביא את מנדלבליט, נביא את שליצן, אני יודע, כל מיני אנשים אחרים שהם רוצים לבוא ולהעיד, אז הם אמרו לו, אוקיי, סבבה, תבוא תעיד אותם. עכשיו, איפה הבעיה?
נו.
זה כמובן מתנגש חזיתית עם ההתחייבות של נתניהו לבגץ לפני בערך 4 או 5 שנים, שהוא אמר, לא תהיה סתירה בין היותי ראש הממשלה לבין היותי עד נאשם במשפט הזה, וגם לפני בערך חודשיים, השופט סולברג בבגץ, דוחה עתירה, ששוב פעם מבקשת להוציא את נתניהו לנבצרות, והוא אומר, ככל שתהיה סתירה בין המצב הביטחוני, הוא מתייחס לחרבות ברזל, לבין מה שנקרא המשכות ההליכים ופרשת ההגנה, תפנו שוב ליועצת, והיא תשקול את העניין של הנבצרות. זה כבר קביעות שיש לך של בית משפט, ולכן אני חושב שבית משפט המחוזי פה הוא קצת, לא יודע, התבלבל בדרך בהחלטה הזאת.
אבל הוא מנסה לעשות כמיטב יכולתו ולקצר את ההליך. אני מבין שנתניהו היום רב איתם על זה שהוא מתכוון על כל פסוק ופסוק שהביאו לו כציטוט מוואלה, שמעיד שהוא זכה ליחס מועדף, הוא הולך לקעקע את הטיעון הזה, ויש 350 טיעונים כאלה.
יש 315 פרטי סיכום של תיק 4000, שבעצם המתחדד וראש הממשלה נתניהו רוצים להיות כמו רבי עקיבא ולדרוש על כל תג ותג. בסדר, אי אפשר לפגוע להם בהגנה, אבל השופטים כן אומרים את הדבר הבא. תראה, בסוף, בכל ה-315 האלה יש קבוצות של פריטים. אתה כן יכול לקבץ כמה פריטים ביחד ולהגיד מה ההתייחסות שלך אליהם, ולא צריך להתייחס את כל אחד מהם באופן.
לא, אבל עזוב, ביני, מה, אנחנו לא ילדים גם, אנחנו יודעים שזאת חלק מהטקטיקה המשפטית של נתניהו, נכון? הוא אומר, בסדר, בסדר, ברור, ברור, הוא לא המציק שום דבר, יש לי 300 כמה, 15, 50, לא זוכרת, ובואו נעבור על אחד אחד, נעמיק בהם, נסובב אותם, נטפל בהם.
אבל הוא באמת הציע להם למחוק חלק מהסעיפים, הם לא הסכימו.
אבל בסדר, הוא חייב להתייחס לכולם.
אז אני אומר, אני לא חושב שהוא לא חייב להתייחס לכולם, השאלה היא האם אין התייחסות עודפת, שזה חלק ממה שהשופטים אמרו, שלפעמים אפשר לשאול שאלה, קיבלנו את התשובה ולא צריך לחזור על זה מיליארד פעם, ולפעמים יש גם מה שנקרא קבוצה מסוימת של פריטים שהם אותו הדבר, ולכן ההתייחסות הכללית עליהם היא מספקת, אבל זה דבר ראשון, אני שוב חוזר ואומר שאני חושב שהשופטים צריכים לעשות משהו לא שגרתי, הם צריכים לשנות את סדר הבאת העדים הנאשמים, ולקבוע נניח שנוני מוזס יעלה, אחר כך אלוביץ', סיימו עם כולם, ואז תגיעו לנתניהו, אני יודע שזה לא שגרתי, אבל אפשר לעשות את הדבר הזה, אני לא רואה אחרת, המשפט הזה פשוט לא ייגמר לעולם, אני לא רואה דרך שבה המשפט נגמר, אגב, אני גם חושב, אם ראש הממשלה אומר שיש לו צידוק ביטחוני לא להגיע מחר, אז חייבים לקבל את זה, זה בכלל לא עניין של... של האם כן או לא, אם יש מחר עניין של קבינט חטופים, אז כן, צריך להיות שם. אבל אני לא מבין למה השופטים לא משנים את סדר הבאת העדים, או למשל, אומרים לו בסדר, תגיע בצהריים, או ביום רביעי, בוא נאריך קצת את ימי העדות, דברים כאלה שגם לא נעשים.
יש איזה שהם מגעים לעסקת טיעון? זה יכול להיות פרס נובל לשלום.
לא ידוע לי שיש כרגע משהו, מה שנקרא...
פרס נובל לשלום, יפה, כן, נו. ירקח זמן עד שזה ירד, כן.
לא, תראו, אני מניח שאם נלכו על נורמליזציה ודברים כאלה, אז הדבר הזה שוב יצוט ויעלה, אבל איפה אנחנו יודעים? ארי, אתה היית בכנסת, אתה יודע ש... מה שצץ היום...
לא, אבל זה לא בכנסת, בוא, אנחנו מדברים פה על מישור אחר, אנחנו מדברים על המישור המשפטי, לא חברתי, משפטי, ובמישור המשפטי, יכול להיות שנתניהו הוא באיזושהי טקטיקה של התשעת, שבאיזשהו מקום, יהודית תירוש, תגיד לו, יאללה, נו בוא, בוא נגמור את זה וזה.
זה לא נראה ככה, כי כששופטים רצו לשלוח אותם לגישור, הפרקליטות אמרה לא, ואני חושב שהיועצת המשפטית הנוכחית היא... למודה מהניסיון של מנדלבליט, שניהל מסע ומתן ממש עד הדקה ה-90, ובדקה ה-90 משכו לו את השטיח מתחת לרגליים.
תשמע, זה כמו הוא שמינו אותו בעיירה, להיות זה שעומד בשער העיירה ומצפצף בחצוצרה כשהמשיח בא, אומר, המשכורת לא משהו, אבל זה לכל החיים.
זה נכון, זה נכון. זה המצב, אבל באמת, צריך גם להתייחס לזה, גם קצת ברצינות, כי המשפט הזה, עזבו שנייה, אתה יודע, את הכותרות, אולי איזשהו צבעוני ונותן לנו נושא לשיחה, הוא גם תוקע את הפוליטיקה ואת החברה הישראלית. יש הרבה מאוד שיקולים טובים למה להכחיש אותו. זה לא רק העניין של כן נתניהו, לא נתניהו. יש פה בעיה אמיתית.
כן, אז מה יהיה? מה אתה צופה שיהיה הלאה, אם מותר לנו לבקש לך לאחוז בכדור הבדולח?
תראי, יש לרמב"ם משפט שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, אילו ידעתיו, הייתיו. כלומר, אם הייתי יודע איך הקדוש ברוך הוא פועל, אני הייתי הקדוש ברוך הוא. אז אם הייתי יודע, הייתי עשיר וחכם וטוב. אין לי מושג, דעת, אף אחד לא יודע, זה גדול על כולם, ואני חושב שהשופטים בעצמם לא יודעים. אי אפשר, קשה מאוד לנחש מה יהיה במציאות הקאוטית הזאת.
תגיד, השופטים האלה, אגב, עושים עוד משהו חוץ מזה, או שזה פול טיים ג'וב?
כן, כן. כן, שזאת הטעות הכי הכי גדולה. כן, הם שופטי מעצרים, והם כותבים גזרי דין ואחרות דין, והם דנים בדברים אחרים, שזה דבר שאני פשוט לא מצליח להבין אותו. זה השופטים שצריך לפתור אותם מכל דבר אחר, אך ורק, צריך להיות אך ורק על התיק הזה. אך ורק על התיק הזה. הבעיה היא שבבית המשפט המחוזי בירושלים יש חוסר בתקנים, כי השר לוין והוועדה לבחירת שופטים תחליטו את מי אתם רוצים להשאין פה, כי אני לא רוצה לריב עכשיו את כולם, החליטו לא למנות דווקא לבית המשפט הזה שופטים. ולכן יש, ממש, הנשיא שלהם לפני בערך חודש כתב מכתב ללוין, הוא אמר, אני מביא שופטי מעצרים מבתי משפט אחרים, כי אין לי אף אחד אחר. אז ודאי שהם עושים את זה גם בבית המשפט המחוזי, ואני מזכיר לכם שבית המשפט המחוזי בירושלים דן בעבירות ביטחוניות של פלסטינים מאזור איוש. זאת אומרת שהוא מוצף.
ביני אשכנזי, שנשמע בשורות טובות.
כן, אבל לא מעניין לו, תמשיך שם בעניינים, ביני, תודה.
תודה, ביי ביי.
מה אני אגיד לך? כן, אנחנו, לא רק אצלנו יש צרות, נכון? של מלחמה?
כן, בואי ננוח עם צרות של אחרים.
יאללה, יאללה. ערב טוב לידת בק. ג'רוזלם פוסט מחבר הספר לצורך פיוס מאוחר, סיפור היחסים הסבוכים בין אוסטריה וישראל, אבל אנחנו לא מדברים על אוסטריה, נכון? הפעם.
ערב טוב, אנחנו נדבר על מה שתרצו.
אז... ערב טוב, אנחנו מדברים על משהו אחר שהוא מסובך מאוד, וזה היחסים בין ארצות הברית ואירופה. איומים שארצות הברית תעזוב את אירופה, הודעות שאם היא עוזבת את אירופה, את נאטו, אם היא עוזבת את נאטו, אז פוטין יכבוש את אירופה, ומקריבים את זלנסקי. תן לנו את זה בארבע דקות, מה קורה שם?
תראי, הסיפור מאוד פשוט, הסדר העולמי החדש של טראמפ, כולל גם התייחסות אחרת לנושא האירופי, שאגב זה המשך למדיניות שהוא נקט בה בתקופת הנשיאות הראשונה שלו, הוא בא לאירופאים והעביר להם חד וחלק, שחלפו ועברו הימים שבהם ארצות הברית משלמת עבור ביטחונה של אירופה, ואם אירופה מעוניינת להיות בטוחה, היא צריכה לתרום גם את חלקה בצורה הרבה יותר משמעותית, להוצאות ביטחוניות, לבניית כוחות צבא אירופאים יותר יעילים, ואני מזכיר לך שכל הדברים האלה נאמרו עוד לפני שהתחילה מלחמת רוסיה באוקראינה. זאת אומרת שהוא די חזה את הנולד, וגם אז הוא הוצג בתור השטן מוושינגטון לצורך העניין. מה שקורה כעת זה שהוא חד בחלק אומר לאירופאים שהוא אינו מעוניין להמשיך ולממן את המלחמה המערבית לכאורה באוקראינה, ושצריך להגיע כמה שיותר מהר להסכם ולסיכום עם הרוסים שיאפשר את סיום הלחימה. זה מן הסתם יהיה הסדר שיביא את אוקראינה לוותר על חלקים משטחה הריבוני שנכבשו על ידי רוסיה, אבל בתמורה לזה אנחנו נגיע למצב של הפסקת הלחימה, תוך כדי שאוקראינה תכריז על עצמה כמדינה ניטרלית, כלומר היא תוותר על רצונו של הממשל האוקראיני הנוכחי להצטרף לנאטו. סוגיית ההצטרפות לאיחוד האירופי היא עדיין פתוחה, אבל למעשה מה שטראמפ אומר כאן לאירופאים בצורה מאוד ברורה, זה שהנהירה או הריצה למלחמה שאפיינה את ממשל ביידן הסתיימה.
אבל ביידן לא רץ למלחמה, זה פוטין התחיל, אנחנו זוכרים מה היה.
תראה, אנחנו זוכרים את מה שסיפרו לנו שהיה. זה נכון שבאופן עקרוני פוטין התחיל בצעדים הצבאיים, אבל אל תשכח שבמשך קרוב למעלה מעשור, פוטין הזהיר והתריע את המערב, שיש לו קווים אדומים שאם הם יחצו, הוא יגיב, והמערב התעלם מזה. התחילו מגעים לצירופה של אוקראינה לנאטו, שהיה מבחינתה של רוסיה no-go מוחלט, קו אדום מאוד מאוד ברור, ואז הגיעה באמת המלחמה שרוסיה התחילה בה.
כלומר, כתגובה טראמפ מסכים, טראמפ מסכים שהצטרפות לנאטו היא קזוס בלי מוצדק מבחינת רוסיה.
לחלוטין, לחלוטין, ומלכתחילה הגישה שלו כלפי נאטו, מאחר והאירופאים, נאמר זאת כך, מאז המלחמה, מאז תחילת מלחמת רוסיה באוקראינה, האירופאים הבינו שהם הזניחו הרבה יותר זמן את ההתחמשות הצבאית שלהם, את ההיערכות הצבאית שלהם לאפשרות שהם יצטרכו להתמודד עם איום חיצוני, רוסי או אחר, והתחילו להגביר בצורה משמעותית את ההתחמשות שלהם. כך לדוגמה את גרמניה, שבאמת הקפיצה את ההוצאות בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל גם פולין, מדינות אחרות, בעיקר המדינות הקרובות יותר לגבולים.
זה הולך, לפחות הסיכום נתחיל לראות בסעודיה, בוועידה הקרובה. תודה רבה אלדד.
תודה רבה לך.
הארת את עינינו. זהו.
כן, תודה רבה. נכון, לאורחים ולמפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן והללי, ותודה אריה.
תודה רבה ליאת, תודה רבה שבאמת נשמע בשורות טובות.
אמן.
שזה ייגמר בפחות מעוד 500 יום.
תודה.
תודה רבה. ביי ביי.